שלום לכולם, אחר הצהריים טובים, בשעה טובה. שומעים בבית. כן, אנחנו היום ממשיכים לרוץ, ואנחנו היום נספיק את פרקים ממחת, ממתת ונון. ממשיכים בחטיבה השישית של ספר התניה קדישה, נסיים אותה היום. חטיבה שעוסקת בביאור דרגות היראה והאהבה השונות. בפרקים הקודמים עסקנו בביאור הדרגות השונות של היראה. ארבע הבחינות של יראה תתאה פלוס יראה הילאה. ועסקנו גם בהתבוננות שמובא על ידי אהבת עולם, אהבה רבה, שזה אהבה שהיא באה כמתנה מלמעלה. אחרי זה הפרק מ"ג. פרק מ"ד עסקנו באהבה הטבעית, שכלולה בעצם גם מאהבת עולם וגם מאהבה רבה. החילוק בין אהבת עולם לאהבה רבה הוא שאהבה רבה באה מלמעלה, ואילו אהבת עולם נוצרת על ידי התבוננות. ובאהבה הטבעית, מכיוון שהיא ירושה לנו מאבותינו, אז היא באה מלמעלה מצד הנפש האלוקית שלנו מצד אחד, אבל מצד שני היא מתגלה על ידי התבוננות שכלית. עכשיו עברנו לאהבה טבעית. גם באהבה טבעית יש שתי מדרגות, אהבת נפשי יבטיך, ואהבת כברא דאשתדל, כן? לשמח את אבא שלו. ובפרק ממי, רבנו בעל התניא הסביר לנו שישנה אהבה שלישית שנובעת ממידת הרחמים, אמת ליעקב, יעקב של אבינו השלום, אהבה כאשר מגיע, כאשר אדם מעורר רחמים על נשמתו, כן, שאדם מהעולמות העליונים, שם הייתה בקרבה, באינטימיות, באחדות עם הקדוש ברוך הוא. כאשר אדם מתבונן בכך ומגלה רחמים רבים על נשמתו, שירדה למקומות הנמוכים או מקומות לא טובים, אז מתוך ההתעוררות רחמים הזו הוא בא לידי אהבת הקדוש ברוך הוא. אבל כדרכו של בעל התניא, לא מספיק לחבר את האהבה הזאת, לא מספיק רק לעורר רחמים, צריך לחבר את זה לעשייה, נכון? המעשה הוא עיקר, כתיבה חמישית. ולכן בסיום הפרק, בעל התניא הדגיש שחוץ מהרחמים שיש להם נקודה של עבודה לשמה, צריך גם את העבודה מאהבה. זאת אומרת, ליעקב אשר פדה את אברהם, ומידת הרחמים של יעקב פודה וגואלת את עבודת אהבה של אברהם ושלום. הרחבנו על זה פרק מ"ו שלמדנו פעם שבה, אני חוזר ככה בקצרה, כמעט על כל היחידה, כל התת חטיבה. פרק מ"ו זה אהבה כמה פנים לפנים, שבו התחלנו בתת חטיבה שעוסקת בסוג מסף של אהבה, שהיא מ"ו, מ"ח, מ"ט ו... נון, נדבר על זה קצת היום. יש אהבה נוספת שהיא חבויה בלב של כל יהודי. אהבה זו מכונה כמים הפנים לפנים. יחס, גורי יחס. כשמישהו מראה לנו אהבה, אז באופן טבעי אנחנו מחזירים לו באהבה גלויה. על אחת כמה וכמה, מי שמגלה לנו את האהבה שלו הוא בדרגה לאין ארוך הרבה יותר גדולה ונעלית מאיתנו, אז כן, מביא פה את המשל, מלך גדול שמראה אהבה חריגה ונדירה לאדם פשוט, איך המלך יורד לחדרון המאפן של הנתין, ומביא, ולא רק שהוא אוהב אותו ונותן לו יחס אישי, אלא מכניס אותו לחדר הפרטי שלו בארמון המלכות, שם הוא מחבק אותו ומנשק אותו. ומראה לו אותות של חיבה, של אהבה ממשית. ובוודאי שאצל האיש הפשוט זה עורר אהבה בלתי אינסופית למלך. וגם אם מדובר באיש שהוא אטום, כלומר לב אבן, ודאי שלאור המחוות הייחודיות של המלך, שהשתדל בעבורו, הוא יוצא מגדרו. וכמובן, המלך זה מלכו של עולם, האיש הפשוט הוא עם ישראל. הקדוש ברוך הוא ירד ממקום כבודו, הניח עליונים ותחתונים, וירד למצרים, ערוות הארץ ומקום הטומאה, וכל זאת רק בשביל להוציא אותנו ממצרים ולתת לנו את התורה הקדושה. וכאשר אדם מתבונן, אז בוודאי זה יביא אותו לאהבה אדירה לקדוש ברוך הוא, וכולי וכולי וכולי. אני כיתר אתה זוכר, לא רואה סיבה לחזור על זה. בואו נגיע לפרק ממחת, בסדר? פרק ממחת עניינו גדולת השם, שהוא אין סוף ברוך הוא, אין לו, איך אומרים, הוא בלתי בעל תכלית, כלומר הוא לא אינטרסנט, הוא לא, אין לו גבול. עכשיו בשני הפרקים הקודמים, רגע, עושה את זה ככה, בשני הפרקים הקודמים עסקנו במשל של המלך שמצמצם את עצמו, הוא יוצא מארמונו כדי לקרב את האדם הפשוט, מביא אותו לחדר הפרטי שלו, ואמרנו שהמשל הזה הוא לא רק על יציאת מצרים ומתן תורה בפועל, אלא יציאת מצרים, זה היה פרק מ"ז, נכון? יציאת מצרים זה תהליך שמתרחש בכל יום. ועכשיו פה פרק מ"ח, בעל התניא מוסיף עוד נדבך שקשור לאהבת השם לישראל. וזה אחד היסודות, היסוד, הסוגיות הכי חזקות ומשמעותיות של תורת הקבלה, בפרט תורת האריזל, אבל של כל החסידות ובכלל של כל האמונה היהודית. מה שנקרא הצמצום, בדיוק. את חרב שתיים לא צריכים על זה, נכון? אני לא עברתי לפירוש שלו על הפרק הזה, אז אני לא יודע, אבל זכורה לי שהוא מצמצם, שהוא מרחיב, מרחיב בנושא. בעצם קבלת האריזה לקדוש, דיברנו על זה בל"ג בעומר, היא באה לענות על שאלה אחת ויחידה, איך יש קשר בין האינסוף ברוך הוא, שהוא בלתי מוגבל, לבין הבריאה שהיא סופית ומוגבלת. פועל יוצא, זה איך הקשר בעל די ביטוי, תורה ומצוות, כוונות וכו'. והאריזה בעצם הוא לא הראשון שעסק בשאלה הזו, כבר קדמו אותו בראשונים שעסקו בשאלה הזו. אבל האריזה בעצם נותן פה תשובה מלאה, מענה הוליסטי שלם של הכל, על המעבר מ-0 ל-100, או מ-100 ל-0, איך שתסתכל על זה. וזה תורת הצמצום. הוא אומר, כדי שהקדוש ברוך הוא יוכל לברוא עולמות שהם גשמיים, רוחניים, עולמות מלשון העלם, עולם מלשון הגבלה, גבולות, גדרים, בקיץ חם, בחורף קר, אוקיי? בשביל זה, הוא יכול להצליח לצמצם את עצמו. והסוגיה הזו היא לצמצם את עצמו לחלל, איזשהו מקום שנקרא החלל הפנוי, שאותו מזכיר רבי נחמן בתורה ס"ד בליקוטי מוהר"ן, והסוגיה הזאת היא משמעותית, עמוקה מאוד, אפשר להעמיק בחודשים שלימדתי בכולל פנימיות בשוהם, שקדשנו, לא זוכרים, זה 7 חודשים או 9 חודשים, רק לסוגיה הזו, אוקיי? כדי להבין אותה, שזה 3-4 שורות באריזה, זה לא... יש איזה המון 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 השלכות. המחלוקת המרכזית בין החסידים למתנגדים, בין הגר"א לבעל שם טוב, זה מחלוקת איך מבינים את הצמצום. זה המחלוקת. זה לא אם שטרמל או מגבעת, גפני או ליצמן, דגל התירה או אגודת ישראל. זה לא, הכל נובע, זה שורש המחלוקת בין החסידים למתנגדים. איך מבינים את האריזה? הרי זה לא שהחסידים לומדים קבלה והמתנגדים לא. מה, הגר"א לא למד קבלה? רוב חיבוריו הם בקבלה. זה שורש המחלוקת. בגדול המחלוקת, כולם מסכימים שיש צמצום. אבל מה המחלוקת? אם הצמצום כפשוטו או לא כפשוטו. אם זה באמת צמצום, כמו שאומרים המתנגדים, כלומר, באותו חלל, שזה גם בכלל קושי, איך אתה יכול לעשות חלל באינסוף ברוך הוא, באמצע שלו, לא משנה כרגע, שיעור ד' נלמד על זה, בעזרת השם, שיעור ה' והלאה, שיעור ד', איך יש מציאות שבו הקדוש ברוך הוא בעצם לא נמצא? כלומר, צמצום כפשוטו אומר שבאותו חלל של הסתלקות אלוקית, אין. אין שם אלוקות. אז איך אני יכול לשכח שם אלוקות? רק באמצעות כל מה שהוא קודש. כלומר, תורה, מצוות, מעשים טובים. אבל אם אני יוצא לטייל, זה לא קודש. אם אני אוכל או ישן, זה לא קודש, זה צורך. אז זה לא מצווה, זה איך שם מצווה, אני לא אומר שזה אסור. אבל תדע שזה לא זה. היכולת לדבוק בקודש היא רק תורה ומצוות. כי אין שם קדוש ברוך הוא. עכשיו, מה יגידו החסידים? צמצום לא כפשוטו, מה פתאום? בתוך הצמצום לקדוש ברוך הוא, כמו לפני הצמצום לקדוש ברוך הוא. אין שום הבדל. יש הבדל. אומר, ההבדל זה בגללך. זה כמו אדם ששמים לו משקפת על העיניים בצבע שחור, אז הוא לא רואה כלום. אומר, חושך, חושך, אומר לו, מה פתאום חושך? עכשיו מה? עכשיו 5 אחר הצהריים, שעון קיץ, זה יום. אמרת, אני לא רואה אור. זה שאתה אומר, זה שאתה לא רואה אור, לא אומר שאין אור. למה זה אומר? שאתה לא רואה. שנייה. ואז זה אומר שהשם הוא פה, השם הוא שם, השם נמצא בכל העולם. לשון התיקוני זוהר, לית אתר פנוי מיני. מה שאומר, בעל התניא, מה שאסור אסור, כי אתה לא יכול להעלות אותו. מה שמותר מיותר, כי אתה לא צריך את זה. אבל בעומק, גם מה שמיותר, מה שמותר, אם תשתמש בו לקודש, אז הוא לא יהיה מיותר. הוא קודש, נכון? כלומר, אפשר להסתדק מהפפון חמוץ וגביע של אשל, וזה האוכל שלי, אוכל שלי כל היום. אבל זה לא מיותר. אפילו זה מותר. כי אם אתה, כל אכילת מהפפון חמוץ שלך, היא כוונות וייחודים, תוכל, ואתה מעלה את זה לקודש, אז עדיף שתוכל יותר מאשר פעם אחת. למה למנוע טוב מבעלו? כתוב בגמרא ירושלמי סוף קידוש, שנשארה והיה מקפיד לאכול מכל פרי חדש, לפני חלב שהחיינו. מכל יצגה, נכון תאכל. למדנו את זה, נכון? בנושא על השליחות. אכול תאכל, מה? זה מיותר. ואכלתי פומל, למה צריך גם קלמנטינה? למה צריך גם גויאבה? למה צריך גם קיווי? תעלה את זה. באמת, אם נסתכל בתחילת הפרק, אז בעל התניא, פה זה אחד ההוכחות של הבעל שם טוב, של החסידות, שהחסידות צמצום לא כפשוט. הוא אומר פה, והנה פרטיות הצמצומים. זה לשון תחילת הפרק. פרטיות הצמצומים, איך ומה, אין כאן מקום ביורם. אך דרך כלל הם בחינת הסתר והעלם, והעלם המשכת האור והחלות שלא יאיר בשנת התחתונים. אז אומר פה מה זה, יש פה בחינת הסתר, כלומר זה רק בחינה, זה לא באמת, שזה הצמצום הוא לא כפשוטו, והמשכת האור, כלומר גם הצמצום לא כפשוטו, הוא באור, לא במאור. מחלוקת אם הצמצום הוא באור או במאור. כלומר, אם הצמצום הוא בשמש עצמה, או רק בקרניים של האור. מי שאומר צמצום כפשוטו, גם במאור, זה שאין פה כלום. זה שיטת רבי מלאכה חריקי, השם יקום דמו, היה מקובל גדול באיטליה. לעומת זאת, השיטה שמשל של נפש החיים, הצמצום הוא לא כפשוטו, הצמצום הוא כפשוטו, אבל רק באור ולא במאור. אוקיי, זו שיטה יותר מקלה בעניין הזה, צורך העניין. בכל מקרה, כתוב פה בחינת, צמצום לא כפשוטו. המשחת, צמצום באור ולא במאור. בכל מקרה, אחרי הצלת החלל הפנוי, הקדוש ברוך הוא הציל אור שחדר לחלל בצורה של עיגולים ובצורה של יושר, כלומר בצורה הדרגתית, וזה הכרחי. כי אם אין פה את ההצלה הדרגתית, כל העולמות היו שווים ומתבטלים לאור אינסוף מחדש. ולכן אומר בעל התניא שההבדלים בין האור קודם הצמצום לבין האור אחרי הצמצום שנמצא בחלל, אי אפשר בכלל למדוד אותם או להשוות ביניהם, זה כמו היחס במספר מוגבל למספר אינסופי. כלומר, היחס הוא בלתי ניתן למדידה, במילה אין ביניהם שום יחסיות. כלומר, שאין שום קשר בין האור שלפני הצמצום לאחרי הצמצום. האור שקדם לצמצום, מה שמכונה אור סוף ברוך, הוא אור הסובב כל העלמין, בגלל שהוא עוצמתי כל כך וכל כך גדול, אז הוא לא ניתן בכלל להרגשה בעולמות. לכן כל ההשפעה שלו היא השפעה סגולית, הוא מקיף, הוא סובב כל העלמין. כן, איך אומר פה? בפרק סובב ומקיף מלמעלה. הוא אומר פה שני פרטים, קודם כל שהוא סובב ומקיף, כלומר שהוא מחוץ לעולמות, והדבר השני, שהוא למעלה, אנחנו בפרק ממחת, והדבר השני, שהוא למעלה, כלומר, למעלה לא שהוא קומה שנייה בת קומה ראשונה, שהוא נעלה. כלומר, מדובר באור שנעלה לאין ארוך. והוא מדגים את זה בעניין, במשל, שאדם מצייר בדמיונו דבר שהוא רע. אז שהוא כל עוד זה בין האוזניים שלו, בקלבסה שהוא מדמיין, הוא מקיף את הדבר. אבל ודאי שבפועל, זה לא ממשי, כי מה זה? זה דמיון. אז גם בנמשל, האור הסובב מקיף בפועל ממש כל פרט לפרט מן הבריאה. ולכן ככה האור הזה יודע, כלומר קשור לכל הנבראים. אבל, וזה פרט שונה מהנמשל, האור הזה לא רק יודע אותם, אלא האור האלוקי הוא מהווה אותם, זה משהו אחר לגמרי. כלומר, זה יש מאין, ועל זה נרחיב אחרי שבועות. כי בזה נתחיל את הסוגיה של שער יחוז באמונה. יש פה כבר חיבורים. ואת ההתהוות הזו של היש מאין, אומר אדם, השכל האנושי, השכל העולמי, לא יכול להבין. אלא צריך להאמין, דיברנו על זה, פיזיקה פשוטה. מהירות הכל, שבוע, נכון? 1 מח, 2 מח, 3 מח. אבל מי שלמד פיזיקה יודע שאת מהירות האור, אי אפשר לשבור. מנסים, לא מצליחים. למה לא מצליחים? כי אם נשבור את מהירות האור, מה יקרה? נוכל לחזור בזמן. וזה זמן, זה בראשית, זה משהו אלוקי, זה לא משהו שאדם יכול לעשות אותו. כמו שאומר בביאות הרמב״ם, שאין גם בפרק ב' בהגה, שהרמב״ם מגדיר את הקדוש ברוך הוא, שהוא גם המדע, גם היודע, וגם הידוע. כלומר, הוא גם עצם החוכמה, הוא גם מי שיודע את החוכמה, וגם הוא האלמנט עצמו. המדע יודע והידוע. טוב, עד כאן פרק מחרת בקצרה, נתחיל פרק ממתת. כותרתו של פרק ממתת, שזה עכשיו בעצם פרק ממחרת פחות עסק באהבה כמה היה פנים לפנים, נכון? שזה העיסוק שלנו. אז עכשיו בפרק ממתת הוא יחבר את פרק ממחרת, יקשר את זה לסוגיית אהבה, כי כל החטיבה הזאת היא עוסקת בדרגות השונות של עירה ואהבה, ואנחנו מפרק מג' והלאה עוסקים בדרגות האהבה. אז הוא אומר, הקדוש ברוך הוא מצמצם עצמו למעננו, ולכן, כמים הפנים לפנים, אנחנו צריכים לצמצם עצמו למעננו. כבר, הוא מצמצם עצמו למעננו, ולכן, אנחנו צריכים לצמצם עצמנו למענו. זה בעצם הסיכום של תת החטיבה מפרק מג' של אהבה כמים הפנים לפנים. אז בעצם, פה מסתיים ההסבר על כמים הפנים לפנים. בפרק הקודם, פרק ממחת, הסביר לנו בעל התניא, שהמשכת אור אינסוף ברוך הוא דרך כל העולמות ועד העולם השפל שלנו הגשמי נעשתה באמצעות צמצומים רבים, שכל העניין של הצמצומים זה אמרנו גם להעלים וגם להסתיר את האור שהוא בלתי גבולי, כדי שהוא יוכל להיות מוכל להכיל אותו בכלים גבוליים, בשונה מהאור אינסוף ברוך הוא סובב כל העלמין שהוא מקיף, נכון? האור הזה שהוא כן מלובש בתוך העולמות הוא לא מקיף אלא הוא ממלא, נכון? ראיתי את הביטוי הזה בפרק? הוא ממלא כל עלמין, הוא לא סובב כל עלמין. מדובר בהערה נמוכה יותר שמתלבשת בכל המפיר כה, בעולם הבריאה ככה, בעולם היתירה ככה, בעולם המעשה, כל אחד לפעמים דרגה דילי. עכשיו, ככל שהעולם הוא נמוך יותר, אז הערת האור שמחיה ומהווה אותו היא נמוכה יותר, והיא נסתרת יותר. מה, לא, בתוך העולם זה לא העולם סופי, כי הוא סופי, העולם הוא סופי. אבל גם לעשייה, העשייה יותר מלאה, יש גם אור מקיף, שהוא כן, בערך שלנו אין סופי. עכשיו, אומר פה בעל התניא, יש לנו באופן כלי שלושה צמצומים עיקריים. יש את הצמצום מעולם האצילות, עולם הבריאה, מהבריאה ליצירה ומהיצירה לעשייה. אפשר אפילו להגיד, מעולם האין סוף ברוך ולעולם האצילות, אבל זה כבר משהו אחר. שורה תחתונה, מה התוצר? מה יוצא לנו בסוף מכל הצמצומים? יוצא עולם גשמי. לא עלינו גוואלד, בן אדם גשמי, בהמה, יונק, הולך על שתיים, שיש לו תאוות. ושל האדם הטבעי, התאוות שלו, הם לא לקדוש ברוך הוא, למה הוא מתאווה? לעולם הזה. זה כל המאבק בחטיבה השנייה, נפש שלו כנפש בהמית, חטיבה הראשונה גם. והתוצר של ריבוי הצמצומים זה שמביא אותנו לתכלית. כל הצמצומים, מה התכלית שלהם? שאדם ייקח את הנפש האלוקית ויעלה אותה ויגביר אותה על חשבון הנפש הבהמית. ואז הוא הופך את הנפש הבהמית להיות עם הגוף החומי, להיות חלק מהקדוש ברוך הוא. כלומר, מה שמותר מיותר, כל עוד אתה לא מעלה אותו לקדוש ברוך הוא, אם אתה מעלה אותו לקדוש ברוך הוא, אז מבשריך זה אלוקה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, לית נהורה, פרשת תצווה, לית נהורה, אלא הוא דנפיק מכוח השוחה. אין אור, אלא מה זה אור באמת? אור שיוצא מהחושך. כלומר, כדי להאריך אור, צריך להיות בחושך קודם כל. כמו צמא לך נפשי, כמה לך בשרי, בארץ יבש בלי מים. כלומר, רק כשאדם היה מיובש במדבר יהודה בלי מים, אז כשהוא מגיע לקולר, הוא יכול להאריך את זה. נכון? אבל אדם שאבא שלו מפעל של קולרים, הוא לא יודע מה זה צמאון. אז הוא לא יודע מה זה צמאון. ואז הוא לא מעריך את המים שלו.
צדיק שאין לו את הנפש הבהמית.
נכון.
אז כאילו, אז מה המטרה של בריאת
הבהמית? לא, הוא כבר סיים לגמרי להעלות את זה.
להעלות את זה?
סיים להעלות את הנפש הבהמית. הוא נולד עם זה ותיקן את זה ובירר את זה. ועכשיו...
להעלות או שזה להעלים?
הנה חינמי. ועכשיו, מה צריך לצדיק? הוא חיות כל העולמות. הוא ממשיך את כל השפע לטובת מי שלא עשה את זה. אנחנו תלויים בצדיק. השאלה טובה, הוא לא מתייחס אליה פה, אנחנו נראה את זה בשער, באיגרת התשובה. איגרת התשובה שאני מדבר שם על עבודת הצדיק, גם מי שלא חטא, שזה בעצם לא יהיה תשובה מהירה, אלא תשובה מהווה, תשובה הילאה. האמת היא, גם נראה את זה גם בפרק נון טיפה, בהקשרים עוד מעט, נגיד לזה. אז בוא עכשיו פה נקרא מבפנים, כי פה אתה בא לתניה סוגר את כל המהלך שהוא התחיל בפרק מ"ו. אני מקריא מדברי התניה פרק מ"ט, והנה כמים הפנים לפנים. רואים את זה? והנה כמים הפנים לפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול. יש? רואה את עינם? בממתת? כן. אני לא יודע, יתקתי רק את הקטע. והנה כמים הפנים לפנים. אולי זה בהתחלה? הנה, בסדר? כן. והנה כמים הפנים לפנים, כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בשלושה מיני צמצומים שונים. והכל בשביל אהבת האדם התחתון להעלותו לשם. כי עבד דוחקת בבשר. על אחת כמה וכמה בכפלי כפליים לאין קץ. כי ראוי לאדם גם כן להניח ולעזוב כל אשר לו מנפש ועד בשר. ולהפקיר הכל בשביל לדבקה בו יתברך בדביקה חשיקה וחפיצה. ולא יהיה שהוא מונע מבית ומבחוץ. לא גוף ולא נפש ולא ממון. ולא אישה ובנים. כמו במשל, בפרק מ"ו, עבודות המלך שיורד למטה ומעלה את האדם הפשוט לחדרו הפנימי בארמון. אז אם נתבונן, נחשוב שנייה רגע, איך הקדוש ברוך הוא, רק בגלל האהבה שלו אותנו, מצמצם עצמו בשבילנו. אז ממילא כמים הפנים לפנים, תתעורר בנו אהבה לקדוש ברוך הוא. אם אדם יודע כמה אבא שלו ללמוד תורה, כמה הוא עסוק, כמה הוא עובד קשה בשביל הפרנסה, ובכל זאת הוא מפנה הכל ובא לראות את הבן שמשחק כדורסל. הוא בא לראות, הוא אומר, מה? פיני את הזמן בשבילי? וואו! אז איך הוא גם לבן אבא שלו, נכון? אם אדם יודע כמה, להורים אין כסף, לא עלינו. ואבא נותן לו מתנה מפנקת, בהון תועפות, אמר לו, מה? בשבילך, חסכתי מהאוכל שלי שבוע, מהבגדים שלי, כדי שלך יצעצוע חדש. הבן, אם יש לו כלים להבין את זה, כן? לפעמים לא מבינים את זה. וההתבוננות הזו מביאה את האדם להבין שהוא צריך להניח הכל, לעזוב הכל, ולעשות כל שביכולתו, אולי אפילו מעבר למה שביכולתו, כדי לדבוק, להידבק בקדוש ברוך הוא. בין אם מדובר בצמצום המוני, בצמצום שעות שינה, באיכות חיים, בכסף, בזהה, במעמד, להידבק בקדוש ברוך הוא. כך אומר בעל התניא. ואומר בעל התניא שזהו עניינם של ברכות קריאות שמע. הבחות שלפני קריאות שמע, כן. שאלה טובה, אתה אומר שקדוש ברוך הוא זה לא בגדיל לפנק אותי. שאלתי את זה פעם את הרב שטיינזלץ, לפני הרבה שנים, 20 שנה אולי, 19 שנים, משהו בסגנון, אוקיי? ענה לי תשובה מדהימה. הוא אומר לי, יהודי, הוא אומר בתפילה, הוא אומר, ריבונו של העולם, תן לי כסף. אוקיי? מניח שהרבה אנשים עושים את זה, גם אני עושה את זה, צריך פרנסה, מבקש. לא רעב ללחם, אבל תמיד טוב שיהיה יותר, ברוך השם, אין תעלות, חס בהשם. הוא הייתי ומתי והוא הייתי. ויהודים עושים לך כל הדורות. שאומר לי הרב שטיינזלץ, מבחינת הקדוש ברוך הוא, מה זה כסף? הבל אבלים. זה כסף של מונופול. אוקיי? אבל, אז ברוך הוא אומר, אתה בן שלי, זה מה שאתה רוצה? יביא עלה כך. למרות שמבחינתי, מה אני נותן לך? שטרות של מונופול. וזה משהו. הוא לא אומר לי, לא, זה הבל הבלים, לא בשבילך. הוא אומר לי, אתה הבן שלי, זה מה שמעניין אותך. סבבה. סבבה.
זה גם קצת כאילו ההסתדות שלנו בעיקר.
נכון?
אתה מעריך את זה.
נכון?
הצעצוע שקנית לילד ב-5
שקלים. מבחינתי זה, טוב, דיברנו על זה, שההבדל בין, גם המחשב שטיינזלץ, שההבדל בין ילדים למבוגרים, זה המחיר של הצעצועים, זה הכל. לבן שלי בן 5.5, אני קונה מכונית ב-80 שקלים והוא מבסוט. אבל לקנות למבוגר מכונית ב-80 שקלים, הוא התחיל עם 80,000 ונתחיל... זה צעצוע וזה צעצוע, בזה הוא משוויץ, בזה הוא משוויץ. 80,000 פחות, אולי 180,000 שקל משוויץ, אבל זה כבר משהו אחר. בכל מקרה, אומר, ברכות קריאות שמע הם לא כמו שאר הברכות של המצוות. כי לא מברכים אשר קידשנו אותם וציוונו על קריאת שמע, נכון? אלא כל המטרה של הברכות שלפני קריאת שמע, יוצר המאורות, אהבת עולם, חולה, הרבה מוסר, כן? מריב הרבה, זה להכין את האדם לקריאת שמע. כי כל העניין של קריאת שמע זה גילוי אהבה לשם יתברך. השם אלוקינו, השם אחד. זה שיא השיאים בנעילה. ולכן מקדימים להתבוננות, ברכת יוצר המאורות, שמתארת איך כל צבא השמיים, כל המלאכים, כל הפנים הסחפים, וכולה, מקבלים עליהם, הולך עוד שמיים, כן? כולם מתבטנים כשבר הוא, קדוש, 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 כולם אהובי, וכולי וכולי וכולי, נכון? ועד ברכת אהבת עולם, אהבה רבה, אם דעש כן אז, איך בא הצמצום, שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. וכל זה, כן, וקרבתנו מכנו, לא הודות לך, הולכתך ואהבה, כדי שנתקרב אליו, שנתקלל בייחודו יתברך, אז כל זה אמור להוליד בקרבנו אהבת השם גדולה ומוחשית. אהבה שתגרום לאדם המתפלל לרצות בקדוש ברוך הוא, ולרצות לדבוק בו, באמצעות תורה, באמצעות מצוות, וזה התכלית של הבא כולה, עבודת ההתפכה, לא ההתקפיה, שדיברנו בבינוני, שהוא קופה, כבר far far away, כבר התקדמנו. ההתפכה, להפוך את הנפש הבהמית לנפש אלוקית. להפוך את החושך, את הטמטום של העולם הזה, לגילוי אור אינסוף ברוך הוא במציאות. אבל זה יכול להיעשות רק כאשר האדם מתעלה מעולם לעולם, באמצעות הצימאון, שיש לו באמת צימאון אמיתי לאלוקות. צימאון שווה חוסר. אדם צמא, מרגיש חסר לו מים. אדם שצמא לאלוקות, מה מרגיש? חסר לך. צמא לך נפשי. נדבר על פרק הבא, פרק נון. לא סתם הרי בישר את זה הרבה. יש צימאון לאלוקות. ואז, כשהקדוש ברוך הוא מרווים את עצמנו באלוקות, אז בכך מושלמת כוונת הבריאה וכל התמצומים השונים. עכשיו בונה את פרק נון, שיסגור לנו את כל הפינה. פרק נון זה כבר אסף. שבוע הבא בעזרת השם, חסדי השם. מפעמים את התורה שבכתב של תורת החסידות, חלק הראשון של. פרק נון. אבל עכשיו בחטיבה, פרק נון כותרתו מעלת האהבה כרשפי אש. אתם עדיין עוסקים פה באהבה. עד עכשיו בחטיבה השישית, בעל התניא עסק בביאור כמה מדרגות ובחינות שונות של אהבה. החטיבה, כמו שאומרים, חטיבה החמישית, התכלית של אהבה ויראה, זה המעשה, עיקר או מעשה, לקיים את המצוות מתוך חיות ראויה עם הכנפיים, דשי לא רוחימו, לפי גודל הכוונה, אז החיות זה מתעלם, העשייה, היצירה, הבריאה, הצילות וכו'. דיברנו שהדחיל וברחימו זה הכנפיים שמעלים את התורה המצוות העולמות העליונים. ולכן מובן, המכנה המשותף לכל סוגי אהבה, זה שהם מעוררים אותנו, אמורים לעורר אותנו, לא בישרות, לקיום תורה ומצוות מתוך צמאון, מתוך שלמות גדולה יותר. ופועל יוצא של האהבה הזו זה התשוקה, זה הרצון להידבק בקדוש ברוך הוא. ולכן, בחינות האהבה הללו הן מחייבות, במה הן תלויות? בתורה ומצוות. כי רק באמצעותן אפשר לדבוק בקדוש ברוך הוא. ואז לזכות לגילוי והערת האלוקות בנפש. אבל, פה בפרק נון, בעל התניא עכשיו עוסק באהבה אחרת לגמרי. אהבה כאש. אהבה כמו אש. וביחס אליה, כל האהבות עד עכשיו הם, כולל אהבה רבה וכו' מלמעלה, הכל זה מים. הכל זה אהבה כמים. באהבה כאש, לא מדובר פה על תשוקה להידבק באלוקות. אלא זה אהבה שכל עניינה זה צמאון וכלות הנפש. כלומר, אדם כבר מתוך שהוא מאוהב בקדוש ברוך הוא, כזה צמאון להיות חלק מהקדוש ברוך הוא, שהוא רוצה לצאת מהגוף שלו. כילוי, נכון, כילוי, כלות הנפש. כלומר, לצאת מהגוף שלו. עכשיו, על פניו, לאהבה הזו אין שום קשר יותר למצוות. כי האהבה הזאת היא מולידה דבקות, שכל רצונה הוא לצאת מהעולם הזה. ואיפה יש תורה במצוות? רק פה בעולם הזה, אומר הגר"א, לפני מותו על ערש דווי, לקח את הציצית שלו, נשק ובכה. אמרו לו, רבנו, למה אתה בוכה? אז הוא אומר, אמרו לו, יש לך תורה, מה אתה דואג? אמרו לו, בעולם הבא אין ציצית. אין ציצית, מה עבר לי שם? בעולם רוחני. אבל פה, כאשר אדם, כלומר, זה בחלק השני של הפרק, הוא מסביר למה גם מבחינת האהבה הזאת צריך להגיע לתורה ומצוות בכל זאת. כי כאשר אדם מתבונן במהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, כלומר, הוא מתבונן בקדוש ברוך הוא, איך הוא למעלה למעלה מכל העולם, מכל העולמות באשר הם. ובאותו מקום בעולם שלנו, העולמות, בכללם, כל הקמא כלא חשיבי, נכון? אם פעלת, אם עשית מה פעלת, מה פעלת לו? אם צדקת מה פעלת לו? אז ההתבוננות הזו מביאה אותו להתלהבות עצומה אדירה לקלות הנפש. אני לא חושב שזכיתי לחוות פעם דבר כזה. הלוואי, שאני אזכה, אמרה בחנות. אבל האהבה הזו היא לא אהבה שנובעת ממים, מחסדים. אומר, האהבה הזו, השורש שלה זה הגבורות. זה הגבורות האלה, נות חסד, גימטריה 72. גבורה זה 216, זה פי 3. 72 כפול 3 זה גבורה. כלומר, הדין יותר גבוה מהחסד. והגבורות לא בצד הרע של ספירת הגבורה, של ספירת הבינה. ספירת הבינה זה הצד, יש לנו בינה גבורה הוד, הצד השמאלי. זה הראש של הגבורות. והאופן שבו אדם נמשך לאלוקות באהבה הזו זה כמו טבע של האש. מסתכלים על האש, עכשיו לגבור אומר, נכון? מה האש רוצה לעשות? למעלה, אתה מוריד את האבוקה למטה, מה קורה לאש? תשרוף את היד לו עלינו. האש תמיד, אבל אם היא תתנתק מהחומר בעירה, מה יקרה לה? היא תחבא. זה מסף מה שקורה. היא מחלה את הנר, ובסוף מה קורה לה? ונישט, אין אש. אין אש. כלומר, האש נמשכת לשורשה. העצים והפתילה, כלומר, הגוף מושכים אותה למטה. מונים מנות לשורשה, ובסוף, כשהעצים והפתילה מתקלים, האש כובד, נכבט. כלומר, אומר פה בעל התניא, האש נכבטה לא כי אין החומר בעירה, אלא כי התקללה בשורשה. אז כך גם בנמשל. רגע. הנשמה זה אור הנר, נר השם נשמת אדם. אלא שהגוף הגשמי, שזה הנר, הוא מונע מהנשמה את היכולת להתקלות, להתקלל בשורש שלה. ולכן, כל עוד הגוף עדיין פה והוא מונע, אז הנשמה עדיין שואפת למעלה. אבל הרצון הפנימי של הנשמה זה לקלוט הנפש בעלם, ורק על ידי התבוננות בגדולת הנסף ברוך הוא, מתגלה הרצון של הנשמה. כלומר, אם אני מדייק פה, ההתבוננות היא לא הגורם שמוליד את האהבה כמו בשאר האבות. עד עכשיו בכל האבות, האבות היו פועל יוצא של, היו תוצר של התבוננות. אבל פה ההתבוננות היא רק מגלה, מעוררת את הרצון הפנימי של הנשמה שקמה מצד עצמה. ולכן האהבה הזו היא מיוחדת, היא שונה משאר האבות שמבחינת מים. האהבה שהיא כרשפה יש גורמת לאדם לרצות לצאת מהעולם.
אהבה בריאה?
אם אתה מודד בריאות במדדים של סטורציה ולחץ דם, אז כנראה שלא. כי כשאדם יוצא מהעולם הזה, זו שאלה טובה. אבל לא רוצים להתנתק מהעולם. ולכן לא ניתן לבטא את האהבה במסגרת של תורה ומצוות, שאותם אפשר לקיים רק בעולם הזה. זה מה שאתה אומר, צמה לך נפשי, קמה לך בשרי, כן? כן, בקודש חזיתיך, לראות אותך וכבודיך. לראות אותך וכבודיך, זה לא פה. זה למעלה מפה. עכשיו תבינו למה הרבי ישר את זה כל הזמן, ולא הוא מגינה של, היי, צמה, 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 אלא מגינה הכבדה, צמה, זה זעקה. לך, כמה לך, משהו אחר לגמרי. בהמשך הפרק, בעל התניא אומר שאהבת האהבה כמים, כל האהבות כמים זה עבודת הכהנים, שורשם בחסד. אבל האהבה כאש זה מקביל ללוויים. הלוויים זה הגבורות, רצו ושוב. רצו, הם רוצים להיכלל באלוקות, והשוב, זה עבודה של הגוף, העצים והפתילות, שמכריחים את הנשמה להישאר בגוף. אבל בסוף הפרק אומר בעל התניא שעם כל הערכה לאהבה הזו, בסופו של דבר האהבה היא לא העיקר. האהבה היא לא התכלית. האהבה היא אמצעי. תכלית האהבה זה לתת חיות וחיוניות בקיום תורה ומצוות. ואם כן צריך לבאר איך האהבה הזו שכל עניין לצאת מהגוף העולם הזה, וזו השאלה, התשובה השאלה שלך, נועם, איך האהבה הזאת שרוצנו לתת מעולם הזה, איך היא תגרום לנו דווקא לקיים תורה ומצוות בעולם הזה יותר טוב? ואז הוא אומר שבאמת קיום תורה ומצוות זה לא בא מהאהבה הזו שכרשפה יש, אלא בגלל שכאשר אדם מגיע לקלוט הנפש בגלל האהבה הזו, הוא מצוי בבחינה מאוד חזקה תנועת נפש של רצו. כמו נדב ואביהו, לאלוקות, לא אכפת לו, אמר, אישה, בנים, ילדים, הוא למעלה מזה. ואז זה מעורר בו כמים הפנים לפנים. כמו שככל שאתה רואה יותר למטה, בטרמפולין אתה יותר למעלה, אז ככל שאתה קופץ יותר גבוה, ככה אתה תרד גם, יותר נמוך. ככל שהרצה יותר גבוה, אז זה מעורר בו כוח נגדי של בחינת שוב. אני תמיד, אחרי עליות גדולות, יום כיפור, ראש השנה, שבוע, תל הסדר, באמת, 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 עושה פעולה של שוב. לאכול טוב, שוק גשמי, סטייק, המבורגר טוב, לעשות כושר, באמת, ברצינות. אם עכשיו היה שלושה ימים ראש השנה בישיבה, יום כיפור או זה, מגיע הביתה או למחרת, אוכל משהו בשרי כבד, רוצה לעשות כושר, לחזק את הגוף. כי עכשיו כזה רצות, עכשיו שוב. אחרת זה יצא בצורה לא טובה. וכל העניין של השוב זה לעצור את הנפש שהיא לא תצא ממך. ואז זה מחזק, בעצם האהבה הזאת היא גורמת לחיזוק האישה ואותה נשמה בגוף, זה הפוך על הפוך, על ידי קיום המצוות. ולכן, ברגע שאדם מבין שגם שהוא בצורה של רצו, הוא צריך לקיים מה שאתה בספר יצירה, אם רץ לבך שוב לאחד, כלומר שאף הפי שהרצון האמיתי שלנו זה לצאת מעולם, זה לצאת מהגוף, מכל מקום אתה משנה באבות על כורחך, אתה חי. הרצון של השם באמת, וזו התשובה לשאלה, אתה מוכרח להישאר בגוף, להחיות אותו, כדי להמשיך חיים עליונים מהקדוש ברוך הוא, על ידי ובאמצעות רב המצוות. וזה תכלית הרצון של דבר. ניתבע לעשות להתברך דירה, בתחתונים, לא בעליונים. הוא רוצה שתישאר פה. כוונת הבריאה זה שתהיה פה בעולם הזה, בעשייה. וזה, הלשון ספר יצירה, שוב לאחד. כלומר, אחדות השם היא לא מתבטאת בכך שמבטלים את העולם. אלא דווקא בכך שהם מבינים שיש עולם. והעולם הזה נעשה כלי לאלוקות, לשאלתך. מה שמותר ומיותר, כל עוד זה רק מותר, אבל הפכת את המותר לקודש, אז זה לא מיותר, אתה צריך את זה, אתה חייב את זה. ועל ידי ההרגש הזה, ההרגשה שמצד אחד, שאני מצד עצמי רוצה לצאת מהגוף, אבל על כורחי, אני חי, למה אני חי? כדי לקיים את הכוונה העליונה. דווקא מכוח ההבנה הזו ניתן לעשות לו התברך דירם התחתונים. ובלי התנועה של הרצו, משמע שטוב לו בעולם הזה. אבל דווקא תנועת הרצו מבררת לנו שכל העניין בעולם הזה, זה לא כי אני רוצה. בגלל שזה מה שהשם רוצה. כלומר, זה עבודה חזקה, עבודה נקייה לשם שמיים. לא לשם מילוי התאוות שלנו, כי מה התאווה האמיתית שלי? לצאת מהעולם הזה. מה שנעשה בפעם הבאה, לסיום, בשבוע הבא, נצטרך לזכור את כל 10 סוגי האהבה שנמצאים בתניה. מפרק ג' ועד פרק נ', בעצם היום למדנו את האהבה העשירית של ספר התניה. ופה בעצם סיימנו את החטיבה השישית, וכעת פנינו אל החטיבה השביעית, שעוסקת בענייני השראת שכינה, והיא הנועלת את התורה שבכתב תנועת חסידות, ואני כבר מתחיל להתרגש. בעזרת השם, תודיעו לכל מי שרוצה, גם מי שלא למד, מוזמן לבוא. נעשה סיום, אבל להכין נון א', נון ב', נון ג', ואחרי שבוע צריך איחוד האמונה, ובאלו שיגר את התשובה, ברור אדוני לעולם, אמן ואמן.